הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. בשבח והודיה להשם יתברך על הזכות הגדולה, אנחנו פותחים היום בלימוד ספר נשים. בספר זה אין הרמב״ם מביא את כל דיני הנשים, כגון חיובם במצוות וכדומה. אלא הספר עוסק בעיקרו ביחסים שבין גברים לנשים. אכן הספר עוסק בעיקרו בדיני האיסור שבין הגברים לנשים, שאת איסורי העריות, איסור הנידה ושאר האיסורים שבין גברים לנשים, כמו האיסורים החלים על הכהנים בעניין זה, כותב הרמב״ם בספר קדושה בהלכות מיוחדות הנקראות הלכות איסורי ביה. ואילו ספר נשים עוסק בעיקר בדרכי ההנהגה בין גברים לנשים הקשורים לקידושים ולנישואים, לגירושים, איבום וחליצה, ובחלקו האחרון של הספר מדבר הרמב״ם על הלכות אונס מפתה ומוציא שם רע והלכות סוטה. פותח הרמב״ם בשם השם כל עולם, וכדרכו בתחילת כל ספר הוא פותח בפסוק מהתנך, והפעם בפסוק ממשלי, תורת חכם מקור חיים לסור ממוקשי מוות. ללמדנו שהגבלות התורה בקשר לאיחוד של איש ואישה אינן חיסרון חס ושלום, אלא אדרבה מעלה גדולה בדבר, שכן על ידי זה נפעל העניין דלסור ממוקשי מוות בחיי הנישואין, שלא יבוא לידי מעמד ומצב דמוצא אני מר ממוות את האישה. שכדי לא להגיע למצב זה, הרי צריך להיות תורת חכם, להתנהג על פי הוראות התורה של ספר נשים, שעל ידי זה הנישואים הם מקור חיים. וכדרכו מפרט הרמב״ם את ההלכות הכלולות בספר זה, הלכותיו חמש, וזהו סידורן, הלכות אישות, הלכות גירושין, הלכות איבום וחליצה, הלכות נערה בתולה, הלכות סוטה. והרמב״ם פותח בהלכות אישות המהוות את חלקו הגדול של ספר נשים. הלכות אלו שכוללות בתוכם את מסכתות, קידושין וכתובות, מדברות על רובם ככולם של הנושאים הקשורים לקידושין ולנישואין. האופנים שעל ידם יוצרים את הקידושין והנישואין ודיני פרייה ורבייה. החלק השני של ההלכות עוסק בחיובי הממון שבין הבעל האישה, שבעיקרם קשורים לכתובה. וכדרכו בתחילת כל הלכות פותח הרמב״ם במצוות הכלולות בהלכות אלו. הלכות אישות, יש בכללן ארבע מצוות, שתי מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', לישא אישה בכתובה וקידושין, שאם ברצונו לשאת אישה הוא חייב לקדשה תחילה ולהתחייב בכתובתה. ואף שחיוב הכתובה הוא מדרבנן, ביארו המפרשים שבכוונת הרמב״ם לחיובי הבעל מהתורה של שאר, דיינו מזונות, כסות ועונה. ואף שחיובים אלו חלים רק בשעת הנישואין, מכל מקום עליו לקדש אותה על דעת שיתחייב בחיובים אלו. ב' שלא תיבעל אישה בלא כתובה וקידושין, ג' שלא ימנע מאשתו לאחר הנישואין שער, דיינו מזונות, כסות, מלבושים ועונה יחסי אישות, ד' לפרוט ולרבות ממנה, וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. ובשני הפרקים הראשונים של הלכות אישות, מבאר הרמב״ם מספר מושגים הנוגעים להלכות אישות ולכלל ספר נשים. ובפרק הראשון אותו נלמד היום, מבאר הרמב״ם בחלקו הראשון את גדר הקידושין והנישואין, שלפני מתן תורה היו רק נישואין, ובמתן תורה נתחדש שצריך לקדש את האישה לפני הנישואין, וכיצד מקדשין אותה, וכן נתחדש שאסור לבול אישה פנויה ללא קידושין. ובחלקו השני של הפרק מביא הרמב״ם ארבעה גדרים באיסורי ביה, איסורי עריות, שניות שאסורות מדרבנן, איסורי לוין ואיסורי עשה. פותח הרמב״ם בהלכה א', קודם מתן תורה, היה אדם פוגע, דיינו פוגש אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, ששניהם רוצים את הנישואין, מכניסה לביתו ובועלה, והוא עושה זאת בינו לבין עצמו, ללא צורך בעדים, ועל ידי פעולה זו של הכנסתה לביתו ובעילתה, היא תהיה לו לאישה. אך כדי שהיא תהיה אשתו, צריך שיתכוון לבועלה לשם אישות ולא לשם זנות, ולפיכך צריך להכניסה לתוך ביתו, שזהו דבר המוכיח שהבעילה היא לשם אישות. ונפקמינה בדבר שהיא נעשית אשתו, שאם אחר בא עליה חייב עליה משומשת איש, שאיסור זה הוא אחד משבע מצוות בני נוח וחייבים עליו מיטה. ודין זה קיים גם היום בבני נוח. אך בנוגע לעם ישראל, כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל, שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה באופן המבואר בהלכה הבאה, ויעשה זאת בפני עדים דווקא, וזהו הנקרא קידושין, ורק אחר כך תהיה לו לאישה, שלאחר שעושה את קניין הקידושין, הוא יכול לעשות את הנישואין. והמקור לכך שצריך לקנות את האישה קודם הנישואין, שנאמר בפרשת כי תצא, כי ייקח איש אישה ובא אליה, שכיחה היא לשון קניין, ומשמע שרק לאחר שלוקח את האישה וקונה אותה, יכול לבוא אליה עדיין ולישא אותה ולחיות עם החיי אישות. וביור דברי הרמב״ם בהלכה זו, שעניין הנישואין היה בעיקרו גם קודם מתן תורה, וכן הוא קיים גם בבני נוח, שעניינם הוא לעשות מעשה של חיי אישות, שעל ידי זה חל על האישה שם נשואה. ועניין זה של נישואין, שהם כבר שלמות הקשר של הבעל והאישה, נשאר גם לאחר מתן תורה, שהנישואין הם על ידי כניסה לחופה, שהרמב״ם בהמשך הלכות אישות כותב שהכוונה היא שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו, שזה קרוב מאוד לתיאור מעשה האישות לצורך הנישואין של קודם מתן תורה, שמכניסה לתוך ביתו ובועלה, שבשניהם עושים מעשה של חיי אישות, שעל ידי עשיית אותו מעשה בפועל מכילים על האישה שם נשואה. והחידוש שלאחר מתן תורה בנוגע לעם ישראל זה שאי אפשר לקפוץ ישר לעניין הנישואין, שהוא שלמות הקשר בין הבעל לאישה, שהם חיים כבר יחד ביחסי אישות, אלא חייבים להקדים לפני כן את מעשה הקידושין, הנקרא גם אירוסין. שתחילה האיש מקדש את האישה, דהיינו שהוא קונה אותה, ורק לאחר מכן נעשה מעשה הנישואין, שכאמור הוא בעיקרו דומה לכפי שהיה קודם מתן תורה, שגדרו הוא עשיית מעשה של חיי אישות, שעל ידי זה האישה מקבלת שם נשואה, והם חיים כבר יחד בשלמות הקשר שבין בעל לאישה. ובעבר היו עושים את שני השלבים בזמנים שונים, שתחילה היו מקדשים את האישה, ועדיין הייתה נשארת בבית אביה, ורק לאחר זמן היו הנישואין, שאז היא הייתה נעשית אשתו לכל דבר. אך בימינו עושים את שני השלבים יחד, זה אחר זה, שנתינת הטבעת ואמירת הרי את מקודשת לי היא הקידושין, והכנסה לחופה היא הנישואין. ודבר זה שנתחדש במתן תורה, שצריך לקנות את האישה בקידושין לפני הנישואין, נועד לחזק את הקשר הקבוע והיציב שבין הבעל האישה. שקודם מתן תורה, שתכף כששניהם רצו, הוא היה מכניסה לביתו ובועלה, ובכך חלו חיי הנישואים שלהם, מובן שאין כאן קשר חזק. שכמו שהכניסה לביתו במעשה אחד, כך יכול לשלחה מביתו תכף ומיד כשירצה. אך לאחר מתן תורה, מכיוון שאינו מכניסה לביתו תכף ומיד שפוגש אותה ורוצה בה, אלא רק לאחרי ההקדמה שהוא מקדש אותה תחילה, מובן שחיי הנישואין מקבלים קיום ותוקף ויציבות גדולים הרבה יותר. הלכה ב' וליקוחין אלו דהיינו קידושי האישה שהם קנייתה קודם הנישואין מצוות עשה של תורה הם הנלמדת כאמור מן הפסוק כי ייקח איש אישה ובא אליה שבאם הוא רוצה לישא את האישה הוא חייב לקנות אותה תחילה ובאחד משלושה דברים האישה נקנית בכסף או בשטר או בביאה ובפרק ג' יבאר הרמב״ם כיצד הוא מעשה הקידושין בכסף בשטר ובביאה ושלושתן דין תורה שביה נלמדת ממה שנאמר כי ייקח איש אישה ובעלה שטר נלמד מהקש לגירושין וכסף לומדת הגמרא בגזרה שווה של כיחה כיחה משדה אפרון שקנה הוא אברהם בכסף וישנה גרסה ברמב״ם בביה ובשטר מן התורה ובכסף מדברי סופרים וזאת על פי מה שכתב הרמב״ם בספר המצוות שכל דבר הנלמד באחד מי"ג מידות ולא נכתב בפירוש בתורה נקרא דברי סופרים. ממשיך הרמב״ם וליקוחין אילו שהבעל קונה את אשתו קודם הנישואין הן הנקראים קידושין והגמרא מבארת זאת שקידושין הוא לשון הקדש דהיינו שאישה זו אסורה על כל העולם כהקדש שאסור לזרים או אירוסין בכל מקום שבלשון חזל האירוסין והקידושין היינו אח ואישה שנקנית באחד משלושה דברים אילו שהם כסף שטר או ביה היא הנקראת מקודשת או מאורסת הלכה ג' וכיוון שנקנית האישה לבעלה ונעשית מקודשת אף על פי שלא נבעלה ולא נכנסה לבית בעלה על מנת לדור עמו יחדיו שבכך היא נישאת לו הרי יש את איש היא נחשבת כאשתו של זה שקידשה והבעליה חוץ מבעלה כל אדם זר שיבוא עליה חייב מיתת בית דין מפני שעבר על איסור אשת איש ואם רצה בעלה לגרש אותה צריכה לקבל ממנו גט אלא שכאמור במצב זה היא עדיין נשארת בבית אביה ושלמות הקשר ביניהם שהם חיים יחד ביחסי אישות נוצר בעת הנישואין וכך גם יש עוד הלכות החלות רק בעת הנישואין הלכה ד' קודם מתן תורה היה אדם פוגע עדיין הוא פוגש אישה בשוק אם רצה הוא והיא, אם שניהם התרצו לכך שיבעל אותה בדרך זנות שלא למטרת נישואין, נותן לה שכרה אם היא חפצה בכך, ובועל אותה עליהם הדרך, דהיינו בכל מקום שהוא מחוץ לביתו, שכאשר הוא מכניסה לביתו, זו יכולה להיות בעילה לשם נישואין, אך כאשר הוא בועל אותה עליהם הדרך, זו בוודאי בעילת זנות. ולאחר מכן הולך לו דיינו שאינו מייחדה לאישה, אלא לאחר הבעילה הוא נפרד ממנה והולך לו, וזוהי הנקראת בתורה קדישה, בפרשת וישב במעשה יהודה ותמר, וכן בפרשת כי תצא. דיינו שלפני מתן תורה לא היה איסור בבעילת זנות שלא לשם נישואין. אבל משניתנה התורה נאסרה הקדשה, אסרה התורה לבעול בדרך זנות, כאשר אין מייחדים אותה לאישה, שנאמר בפרשת כי תצא, לא תהיה קדשה מבנות ישראל, ואיסור זה הוא הן על האישה שלא תיבעל לשם זנות, והן על האיש שלא ייבעל אישה לשם זנות. שמה שנאמר בתורה לא תהיה קדשה, היינו שהתורה אסרה שתהיה מציאות של קדשה בעם ישראל, שאיסור זה הוא הן על הניבלת והן על הבועל. ולפיכך, כל הבועל אישה לשם זנות בלא קידושין, לוקה מן התורה, מפני שבעל קדישה, ועבר על הלף שלא תהיה קדישה. והרייבד השיג על הרמב״ם, שקדישה היא המזומנת והמופקרת לכל אדם. אבל המייחדת עצמה לאיש אחד, אף ללא מטרת נישואין, אין היא בכלל עליו שלא תהיה קדשה ואין בה מלכות. והמפרשים נחלקו בדעת הרמב״ם בזה. יש שכתבו שדעתו כהרייבד, ויש שכתבו שמפשטות לשון הרמב״ם נראה שחולק וסובר שכל הבועל אישה ללא קידושין עובר על עליו שלא תהיה קדשה. בהלכה הבאה יבאר הרמב״ם מה הן הריות, בהלכה שלאחריה את איסורי השניות שאסורות מדרבנן, ולאחר מכן איסורי ביה נוספים האסורים בלב או בעשה. וחשוב לומר שאת עיקר פרטי דיני איסורי ביה כותב הרמב״ם במקום אחר בספר קדושה בהלכות מיוחדות שהן הלכות איסורי ביה. וכאן בתחילת הלכות אישות הרמב״ם רק מגדיר את האופנים השונים של איסורים אלו וחומרתן וזאת גם משום שכל אלו אסורים הרי לנישואין שעליהם מדבר הרמב״ם בהלכות אישות. הלכה ה' כל שאסר ביתן בתורה, כל הקרובות שהתורה אסרה לבוא עליהם וחייב על ביתן קראת, והן האמורות בפרשת אחרי מות בספר ויקרא, הן הנקראין עריות, וכל אחת מהן בפני עצמה נקראת ערווה, כגון אם ואחות, ובת וכיוצא בהן. וכאמור בהלכות איסורי ביה מפרט הרמב״ם את כל העריות ואת פרטי דיניהן. הלכה ו' ויש נשים אחרות שהן קרובות משפחה רחוקות יותר שאסורות מפי הקבלה שקיבלו חכמים איש מפי איש לאסור אותם ואיסורן מדברי סופרים דהיינו מדרבנן ומצאו חכמים סמך בתורה לאיסורן זה מהפסוק בפרשת אחרי ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם שפרשו זאת כך עשו משמרת למשמרתי דהיינו הוסיפו איסורים כדי לשמור את האדם ולהרחיקו ממה שאסרתי בעריות. והן הנקראות שניות מפני שהן שניות לעריות, שהעריות הן קרובות המשפחה מדרגה ראשונה, והשניות הן הקרובות מדרגה שנייה. כגון אמו אסורה עליו משום ערווה, והם אמו הרי שנייה. וכל אחת מהן בפני עצמה נקראת שנייה, ועשרים אישה הן השניות. וחכמים אסרו אותם כאמור כהרחקה, כדי שלא יבואו לבול את העריות עצמן. ואילו הן השניות, א',
אם אמו, סבתו שהיא האם של אמו, וזו אין לה הפסק, שאיסור זה אינו נפסק באם אמו, אלא אפילו אם אמו, אמה של אם סבתו, עד מעלה מעלה אסורה, שגם הסבתא של הסבתא של הסבתא, עד אין קץ אסורה באיסור זה. שכל מקום שיש באחד מהדורות איסור ערווה מהתורה, גזרו חכמים ואסרו את כל הדורות שלמעלה ממנה. בית, אם אבי אמו, האמא של סביב אבי אמו בלבד, אך למעלה ממנה לא אסרו. והטעם שאסרו אם אבי אמו, היא משום שהיא דומה לאם אם אמו, שאסורה מדרבנן. ומה שבאם אבי אמו לא גזרו על הדורות שלמעלה, הוא משום שהאב מפסיק. ג' ואם אביו, סבתו האם של אביו, וזו אין לה הפסק, שאיסור זה לא נפסק באם אביו, אלא אפילו אם אביו. האמא של אם סבתו עד למעלה אסורה, וטעם הדבר שאסרו חכמים במקרה זה בכל הדורות, אף שאין איסור ערווה מן התורה באחד הדורות, שהרי באביו אין איסור ערווה ואם אביו היא כבר שנייה בלבד, מפני שאיסור אם אביו הוא משום אם אמו, כי האנשים אינם יודעים לחלק ביניהם, וכשם שאם אמו אסורה בכל הדורות, כן הדין באם אביו. דלת, והם אבי אבי, והם של סביב אבי אביו בלבד, אך על הדורות שלמעלה ממנה לא גזרו, והטעם שלא גזרו בכל הדורות, כי אבי האב מפסיק את רצף הערווה בדור השני, וכל שזכר מפסיק את רצף הערווה בדור השני, גזרו רק על דור אחד. היי, ואשת אבי אביו, האישה של סביב אבי אביו שאינה סבתו, שסביב נשא אישה נוספת, וזו אין לה הפסק, שאיסור זה אינו נפסק באשת אבי אביו, אלא אפילו אשת אבי 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 אביו, עד עולם אסורה לו, ולפיכך אפילו אשת יעקב אבינו אסורה על אחד ממנו, גם אשתו שהיא לא סבתנו, דיינו שגם אם אנחנו צאצאים של רחל, הרי לה אסורה עלינו, ואיסור זה נוהג בכל הדורות, משום שאשת אביו אסורה מן התורה, וכיוון שבדור הראשון יש איסור ערווה מן התורה, אסרו החכמים על כל הדורות הבאים ללא הפסק. ואשת אבי אמו, האישה של סביב אבי אמו שאינה סבתו בלבד, אך למעלה ממנה לא אסרו, כיוון שאין בדורותיה ערווה מן התורה. זין, ואשת אחי האב, אשת דודו שהוא אחי אביו מן האם, דהיינו שדודו זה, שאשתו אסורה עליו, הוא אחיו של האב מאם בלבד ולא מאב, שבאם הוא אחי אביו מאב, הרי אשתו אסורה עליו מהתורה. חט, ואשת אחי האם, אשת דודו אחי אמו, בן מן האם, בן מן האב, דהיינו בן עם אותו דוד הוא אחי אמו מן האם או מן האב, כי אשת אחי האם, גם אם הוא אחיה של אמו מן האב, אינה אסורה מהתורה, אלא רק מדין שנייה מדרבנן. תת וחלת בנו, דהיינו האישה של נכדו בן בנו, שקלתו אשת בנו אסורה מהתורה, וחכמים משום הרחקה מן הערווה גזרו אף על אשת נכדו. וזו אין לה הפסק, איסור זה אינו נפסק בקלת בנו, אלא אפילו קלת בן בן בנו עד סוף העולם אסורה, עד שתהיה אשת אחד ממנו, האישה של כל אחד מאיתנו אסורה באיסור שנייה על יעקב אבינו, כי כולן קלות של בני בניו. וזה שהאיסור כאן ממשיך לעולם, ומשום שבדור הראשון, דהיינו קלתו אשת בנו, יש איסור תורה, ולפיכך גם קלת בנו ובן בנו עד סוף העולם אסורות מדרבנן. יוד וחלת ביתו, האישה של נכדו בן ביתו בלבד, אכן האיסור ממשיך בדורות הבאים, בקלת בת ביתו והלאה, מכיוון שאין בדורותיה איסור תורה, שהקלה הראשונה בשרשרת זו היא קלת ביתו שהיא אשת נכדו שאסורה רק מדרבנן. והשנייה יוד א' ובת בת בנו נינתו ביתה של בת בנו בלבד, אך לא מעבר לזה שבת נינתו כבר לא אסורה עליו. יוד ב' ובת בן בנו נינתו שהיא ביתה של בן בנו בלבד, וגם כאן אין האיסור ממשיך הלאה. יוד ג' ובת בת ביתו בלבד. יוד ד' ובת בן ביתו בלבד, שאילו עוד סוגים של נינות שאסורות עליו משום איסור שנייה, וגם בהם, כמו בכל איסורי הנינות, אין האיסור ממשיך הלאה לבת נינתו. ואתה מגיעים שני איסורי שניות שהם בנינותיהם של אשתו מבעל אחר שאינם נינותיו, שמהתורה אסור לבוא על אישה וביתה וכן על אישה ונכדתה, וחכמים אסרו באיסור שניות גם אישה ונינתה. תדבב ובת בן בן אשתו בלבד, תזיין ובת בת בת אשתו בלבד, שהן נינותיה של אשתו באופנים שונים, אך בבת הנינה אין איסור. וארבע השניות האחרונות שאותם ימנה הרמב״ם עתה הם אפשרויות שונות של אם הסבתא של אשתו, שמהתורה אסור לו לבוא על אם אשתו, שרי אסור לבוא על אישה וביתה, ועל הסבתא של אשתו, שרי אסור לבוא על אישה ונכדתה, וחכמים אסרו עוד דור אחד שהיא אם הסבתא של אשתו, אך לא אסרו מעבר לכך בסבתא של הסבתא של אשתו. ואתה מונה הרמב״ם את ארבע האפשרויות של אם הסבתא של אשתו. י"ז, ואם אם אבי אשתו בלבד, ולא למעלה ממנה. י"ח, ואם אב אם אשתו בלבד, ולא למעלה ממנה. י"ט, ואם אם אם אשתו בלבד, ולא למעלה ממנה. חף, ואם אב אבי אשתו בלבד, ולא למעלה ממנה. מסכם הרמב״ם, נמצאו השניות שאין להן הפסק ואיסורם נוהג בכל הדורות. ארבע, ואילו הם, הם האם עד למעלה, והם האב עד למעלה, ואשת אביה עד למעלה, גם אשת יעקב אבינו, ואשת בן בנו עד למטה, שאשתו של כל אחד מאיתנו אסורה על יעקב אבינו, אבל שאר השניות יש להן הפסק וכפי שביאר הרמב״ם. ולאחר שביאר הרמב״ם בהלכות הקודמות את איסורי העריות, שהם איסורי קרובות שיש בהן חיוב קרת, ואת איסורי השניות שהם איסורי הקרובות הרחוקות יותר שחכמים אסרו אותם כהרחקה על העריות, הרי בהלכות הבאות מביא הרמב״ם גדר איסורי ביאה אחרים שאין בהם קרת. בהלכה הבאה איסורי להבים, ובהלכה שלאחריה איסורי עשה. הלכה זין, כל שאסר ביאתו בתורה, דיינו כל שאר אנשים שהתורה אסרה לבוא עליהן ולא חייב עליו קראת, שאינן בגדר עריות, הן הנקראים איסורי לוין, מכיוון שאסורים רק בלב ללא קראת, ועוד נקראים בשם נוסף איסורי קדושה, מפני שחלקם הגדול של איסורים אלו הם אנשים האסורות לכהנים, ובעניין זה אומרת התורה קדושים יהיו לאלוקיהם. ותשעה איסורין הן, ואילו הן, אלמנה אסורה לכהן גדול, גרושה או זונה, אישה גויה, וכן אישה יהודיה שנבלה באיסור, או חללה, אישה אסורה לכהן שנבלה לו, או אישה שנולדה מאיסורי כהונה, הרי גרושה, זונה וחללה אסורות בין לכהן גדול, בין לכהן אדיוט. וממזרת שנולדה מביאת איסור של הרווס אסורה לבן ישראל שאינו ממזר, ובת ישראל שאינה ממזרת אסורה לממזר שנולד מביאת איסור של הרווה, ואיסור הביאה בקהל של הממזר חל גם על כל צאצאיו. ובת ישראל אסורה להמוני ומואבי גם לאחר שהתגיירו, ובת ישראל אסורה לפצוע דקה שנפצעו הביצים שלו, וחרוט שופחה שנכרת איבר הזכרות שלו, וגרושתו אחר שניסית לאחר, שאישה שהתגרשה מבעלה ולאחר מכן ניסה לאדם אחר והתגרשה ממנו או שהוא מת, אסורה לחזור לבעלה הראשון. ויבמה שניסית לזר ועדיין רשות היבם עליה, אישה שמת בעלה ללא זרע, הרי זקוקה להתייבם לאחיו של בעלה או לחלוץ לו, וכל זמן שלא התייבמה או חלצה אסורה היא על כל שאר האנשים באיסור לב. ואתה מונה הרמב״ם איסורים דרבנן הכרוכים או דומים לאיסורים אלו. החלוצה, אישה שמת בעלה ללא זרע וחלצה לאחיו, הרי כי גרושה והיא אסורה לכהן מדברי סופרים מדרבנן. והנתינים הם הגיוונים משיבת העממין שביקשו להתגייר בזמן כיבוש ארץ ישראל, מחמת פחד שמה יארגו אותם, ומינה אותם יהושע להיות חוטבי עצים ושואבי מים, ואסר עליהם לבוא בקהל כל זמן שהמקדש קיים, ודוד המלך אסר אותם לעולם. הרי אותם נתינים הרי הם כממזרים שאיסורם נוהג לעולם ואינו מותר לאחר כמה דורות, ואיסורם הוא אחד זכרים ואחד נקבות, בין בזכרים ובין בנקבות, והאסורים הם מדברי סופרים שהרי הם עברו גיור, אלא שיהושע ודוד אסרו אותם מלבוא בקהל. ובהלכות איסורי ביה יתבהר לך מה הם הנתינים, שם הרמב״ם יבהר ויפרט מי הם הנתינים ומדוע אסרו אותם מלבוא בקהל. הלכה חטא, ויש שאיסור בייתן בעשה, ואינו מחייבי להבין, שהתורה לא כותבת לב על איסורם, אלא הוא נלמד מכלל מצוות עשה. ושלושה הם, מצרי ואדומי האסורים לבוא בקהל, דור ראשון ודור שני, שהמצרי והאדומי שנתגיירו, הם הדור הראשון, ובניהם שנולדו להם לאחר שנתגיירו, הם הדור השני, ושני הדורות הללו אסורים לבוא בקהל ישראל, אלא רק הדור השלישי מותר לבוא בקהל. והאיסור הוא אחד זכרים ואחד נקבות, בין במצרי ואדומי שנתגיירו שאסורים לבת ישראל, ובין במצרית ואדומית שנתגיירו שאסורות לבן ישראל. ואיסור עשה נוסף הוא ואולה, אישה שכבר נבלה אפילו ביתר, הרי היא אסורה לכהן גדול. וטעם הדבר שאין בשלושת איסורים אלו איסור לב, לפי שלא נאמר באלו לא יבוא או לא ייקח, אלא מכלל שנאמר בפרשת כי תצא במצרי ואדומי, דור שלישי יבוא להם בקהל השם, אתה למד שרק דור שלישי יבוא בקהל השם, אבל דור ראשון ושני לא יבוא בקהל השם, ומכלל שנאמר בפרשת אמור בכהן גדול, והוא אישה בבתוליה ייקח, אתה למד שעליו לקחת רק אישה בתולה, אבל אישה שאינה בתולה, לא ייקח, והכלל הוא שלב הבא מכלל עשה, דהיינו איסור הנלמד מכלל מצוות עשה הכתובה בתורה, הרי הוא נחשב כעשה, שגדר איסורו קל יותר מאיסור עליו. ולסיכום, הרמב״ם מביא פה ארבעה גדרים באיסורי ביה. איסורי עריות, שהם איסורי בעילה של קרובות שיש בהם חיוב קרת. איסורי שניות, שהם איסורי בעילה של קרובות מדרגה רחוקה שאסורות רק מדרבנן. ואיסורים מהתורה שאינם איסורי עריות, בשני אופנים, איסורי לב ואיסורי עשה. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.